שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שעת כתיבה. אנחנו מקליטים פרק אחרי פרק אחרי פרק, וכל הזמן אני שואל את עצמי את השאלה, האם בסוף ייגמרו הנושאים? ואז אני מתעורר בבוקר למחרת עם 5 רעיונות חדשים, בדרך כלל אני מנסה למדל אותם להישאר עם הרעיון שהכי מרגש אותי. אני רוצה לדבר היום על הפחדים, איזשהו אתגר שאני חווה ביני לבין עצמי בהקלטות הפרקים של הפודקאסט, זה שאני לא רוצה להקליט את הפרקים הנכונים. כלומר, על מה הכי נכון לדבר שעדיין לא דיברתי, אלא אני תמיד רוצה לשאול את עצמי, מה הכי מרגש אותי? על מה הכי בא לי לדבר? ובלי קשר לפחדים, זה איזשהו טיפ שאני תמיד נותן לכותבים שעוברים דרכי, תמיד תשאלו את עצמכם על מה הכי בא לכם. כתיבה היא תשוקה, היא פן, היא כיף, היא אמורה לרגש אותנו. אל תחפשו לכתוב מה הכי נכון, או מה הכי יובן, או מהי הדרך הנכונה ביותר עבורי להביע את עצמי. בואו נחפש לכתוב את מה שהכי מרגש אותנו. ברגע שאנחנו נרגיל את עצמנו, אנחנו נתרגל לכתוב על הדברים שמרגשים אותנו, יהיה לנו הרבה יותר פשוט, זה אף לא באמת פשוט, אבל יהיה לנו הרבה יותר פשוט לייצר תנועה במרחב, במרחב היצירתי. וכן, עדיין יהיו ימים שאנחנו נכתוב טקסטים ונעוף על עצמנו, אבל עדיין גם יהיו ימים שאנחנו נכתוב טקסטים ונרגיש ששום דבר לא הולך. הדבר הזה לחלוטין לחלוטין קורה וימשיך לקרות, ואני עד היום חווה את זה אחרי אין ספור, אני עדיין צעיר יחסית, אבל אחרי אין ספור שנים ככותב, כסופר, אני עדיין חווה את האתגרים האלה באופן כמעט יומיומי למען האמת. בוקר אחד אני מתאהב, בוקר אחד אני, לא אגיד את המילה שונא, אבל אני פחות מתחבר לטקסטים שכתבתי. אז איזשהו מרדף קבוע, אחרי הדבר שהכי מרגש אותנו. וזה מה שאני חווה ביני לבין עצמי. אני מאוד נהנה ממה שאני עושה, אני מאוד נהנה מהזכות שניתנה לי לדבר על הכתיבה שוב ושוב ושוב, וכל מה לבחון נושאים חדשים, אז זו הגישה שאני נכנס איתה לפרקים. באופן כן, אני מנסה ככה ליישם את הגישה הזו לגבי כל דבר בחיים שלי. מה הכי בא לי, שוב, במקום אחראי ובוגר, אבל מה הכי בא לי לעשות? מה הכי מרגש אותי? על אחת כמה וכמה כשמדובר באמנות ובכתיבה. ואני רוצה לדבר בפרק הזה על הפחדים הכי גדולים בראש שלנו ככותבים. אני לא סתם אומר בראש שלנו, כי אנחנו נדבר בפרק הזה ואנחנו ככה נפרק את הפחדים פנימה, כדי להבין בעיקר שהם רק בראש שלנו. כלומר, אנחנו יוצרים לעצמנו כל מיני אתגרים שהם טבעיים לחלוטין, ואני מאמין שהם חלק מהמסע של כל אחד ואחת מאיתנו ככותבים ויוצרים, אבל בסוף הם רק בראש שלנו. ואני רוצה לפרק את הפרק הזה לפחד חיצוני ופחד פנימי. מבחינתי אלה שני סוגי פחד שונים לחלוטין. אני כן אעשה איזשהו דיסקליימר לפני הפרק הזה. הפחד לא עובר כאומנים. ובתור אמן, בשנים האחרונות, עברו לא מעט שנים מאז שהספר הראשון שלי יצא לאור, יצא לי להכיר גם לא מעט אמנים שהם לא בהכרח סופרים או כותבים. מוזיקאים, ציירים ומאירים. כלומר, יצא לי לחוות ולהכיר מקרוב ולקרוא לא מעט מהם חברים שלי וקולגות שלי, לא מעט אמנים. ואני רוצה להגיד בכנות, הפחד לא עובר לעולם. הוא משתנה, הוא מקבל זווית אחרת, הוא מקבל תוקף אחר, זה בוודאות, אבל הפחד לא עובר לעולם. אז תנסו באמת לגשת לפרק הזה במקום של לא איך אני מעלים את הפחד, אלא איך אני מקשיב לפחדים שלי. אני חושב שהפחדים הם טבעיים. אני חושב שהם טבעיים, הם כאן כדי שננצח אותם. אם זה לא מפחיד, סביר להניח שאיננו צריכים לעשות את זה. אני יכול לשתף אתכם שבאופן די מוזר, לא היו לי המון פחדים בספר הראשון, היו לי הרבה יותר פחדים בספר השני. כי פתאום, רגע, יש ציפייה, מה יחשבו? האם אני יכול לעמוד בציפיות שאני יצרתי? ומה לגבי המחירות? אם אולי ימכור כמו הספר הראשון. עכשיו אני אגיד בכנות, הספר השני לא התקרב למחירות של הספר הראשון. כי גם כשהספר השני יצא, הוא הרים יחד איתו את הספר הראשון. מה כישלון ומה הצלחה? אני חושב שזה מאוד מאוד בראש שלנו בסופו של דבר. לפני כמה שנים נפגשתי עם גדי וילצ'רסקי, שככה יצא לי לעזור לו במסע שלו עם הספר. הוא כתב ספר נפלא בשם הספר של גדי. גדי וילצ'רסקי הוא קומיקאי וסטנדאפיסט, השם האמיתי שלו הוא עידן מור. ושאלתי אותו איזו שאלה ככה בשיחת על הדרך, על קפה, שאלתי אותו איך חווית את ההצלחה? כי הייתה לו איזושהי קפיצה מאוד מאוד גדולה במודעות של אנשים אליו, ברמת הפרסום. ואז הוא שאל אותי, מה זה הצלחה? מבחינתי עדיין לא הצלחתי, מבחינתי אני רק מגרד את הקרקע. וזה משפט שככה הלך איתי, שבסוף כל הדבר הזה, כל הפחד, זה הכל בראש שלנו. אז אני רוצה לפרק את הפחדים לחיצוניים ופנימיים, אני אתחיל מהפחד החיצוני. הפחד הראשון שאני חווה הכי הרבה, גם בתוכי וגם עם לא מעט כותבים שככה יצא לי לעבוד איתם, זה מה יחשבו. מה יחשבו? כלומר, אני הולך עכשיו לכתוב, זה לא משנה, זה ספר או פוסט לפייסבוק, דרך אגב, לפרסם פוסט לפייסבוק עד היום הרבה יותר מרתיע אותי מלפרסם ספר, אני חייב להיות כן, כי אני לא יודע מי יקרא את זה, זה כזה לזרוק את זה באוויר, שלח לחמך, וטוב, מי שקורא, קורא. וכולם רואים כמה לייקים קיבלתי, וכולם, כמו כל דבר, אנחנו לומדים להתרגל לזה, אבל בסופו של דבר, אני כל הזמן מוצא את עצמי ככותב, שואל את עצמי, מה יחשבו? כשאנחנו בתחילת הדרך, אני מצאת את עצמי, שואל את עצמי המון פעמים את השאלה, מי אני בכלל? כלומר, למה שמישהו ירצה לקרוא דווקא אותי? את מי אני מעניין? ואני אשתף את המשפט הזה שאני מאוד אוהב לשתף בסדנאות שלי. בסופו של דבר אני מאמין שאנחנו לא סתם כאן. לא מדבר כאן בעולם הזה, אני לא רוצה לעשות את זה עד כדי כך, ללכת למקום עד כדי כך רוחני, אבל אנחנו לא סתם כאן. אתם לא סתם מאזינים לפרק הזה. כנראה שאתם מאזינים לפרק הזה כי אתם מאמינים. יכול להיות שאתם חסר ביטחון, יכול להיות שיש בכם פחדים, אבל אתם מאמינים. יש בכם אמונה שיש לכם מה להגיד. יכול להיות שאתם מאמינים שאתם כותבים טוב, יכול להיות שיש לכם רעיון מאוד מאוד גדול, יכול להיות שאתם רוצים לכתוב את סיפור חייכם כי אתם מאמינים שיכול להשפיע, זה לא משנה, אתם כאן כי אתם מאמינים. אם לא הייתה בכם, אם הייתם מגיעים לכאן עם אפס אמונה, סביר שלא הייתם מגיעים לכאן. אז כל השאלות האלה, של למה שמי שרוצה דווקא לקרוא אותי, אני באמת מאמין שהתשובה לכך קיימת בתוכנו. אני מאמין בלב שלם, שאת הסיפור שיש בתוכי, הסיפורים שיש בתוכי, זה הרבה יותר מסיפור אחד. מה שיש לי להגיד לעולם, צריך להישמע, צריך להיקרא, וצריך צריכים לכתוב אותו. בסופו של דבר צריך להיכתב. ואני הרבה פעמים חווה את התחושה הזו, אני חוויתי את זה המון בספר הראשון שלי, של אוקיי, אני כותב, 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 אין לי שום אינדיקציה אם זה טוב, לא טוב, אני לבד לחלוטין במסע הזה, את מי אני מעניין. זה אחד הקולות הפנימיים שצפים הכי הרבה בתוכנו בתהליכי כתיבה, בעיקר בתהליכי כתיבה ממושכים שהם לא פוסט פה ושם בפייסבוק, אלא ספר, כי בסוף בספר זה אני מול קובץ הוורד. כשאני מפרסם בפייסבוק אני מקבל לייקים, אני מקבל תגובות, אני מקבל אינדיקציה, אני גם יוצר תנועה בעולם הפיזי. כשאני מול קובץ הוורד ומול המחברת, כשאני כותב את הספר שלי, ושוב, האם זה משנה אם זה ספר עלילתי, רומן אוטוביוגרפי, סיפורים קצרים, שירה, זה לא משנה מה הסגנון שלנו, זה אני מול קובץ הוורד, זה איזשהו קרב אינסופי. ויש משפט שאני מאוד אוהב שלי, ואתר בנה, בשיר לילה כיום יאיר. הוא שר, איזה קרב, אלוהים אדירים איזה קרב, בין הבור למים, לפחות יש קרב, לפחות יש מים, פעם היה רק בור. ואני רוצה להסתכל על הקרב, ועל המים שהם מבחינתי המילים כהזדמנות. כלומר, אני רואה את זה כדבר מאוד חיובי. הרבה כותבים שאני פוגש לוקחים את זה כדבר מאוד שלילי, נבוא, למה שמישהו יקרא אותי? אני כל כך חסר ביטחון, אני כל כך חסרת ביטחון. אז אני רוצה להגיד שהתחושה הזאת טבעית לחלוטין. ושוב, אני מאמין אם אנחנו פה, אז כנראה שאנחנו מאמינים בלב שלנו שאו שאנחנו כותבים טוב, או שיש לנו סיפור לספר, או שיש לנו משהו להעביר לעולם. וכן, זה לא יהיה מושלם. אני עוד מעט אדבר על כמה שזה יהיה עקום בהתחלה. אבל אני באמת מאמין שאם אנחנו פה, יש סיבה שאנחנו פה, לא הגענו לכאן סתם. אז זאת הסיבה שאני ככה נתקל באחרי הרבה הקולות הפנימיים של מה יחשיבו, איך זה יתקבל, את מי אני אעניין, מי אני בכלל. זו שאלה שאני נפגש איתה המון, ואני גם פוגש לא מעט כותבים שנתקלים בשאלה הזו המון. הפחד השני שאני נתקל בו המון, הוא גם פחד חיצוני, יש פה הרבה היגיון, תשמע, נבוא, השוק מוצף, כבר כתבו ספר על הכל, היה לי רעיון מעולה ואז גיליתי שכתבו עליו המון המון ספרים. אז הפחד הזה הוא טבעי ואני רוצה לשתף אתכם בסיפור האישי שלי. חודשיים לפני שהספר שלי יצא לאור, גיליתי ספר מאוד מאוד דומה לשלי, לא בתוכן שלו, כי לא קראתי אותו, אבל הקריכה הייתה מאוד דומה, השם היה מאוד מאוד דומה, הסופרת הייתה בטווחי הגילאים שלי, זה אומר שהיא מדברת באיזושהי אנרגיה יחסית כלילה בספר. לא קראתי את הספר בעולם, אבל הייתי בהלם, קפאתי, כי אני הרגשתי שאני הולך לעשות משהו שאף אחד לא עשה לפני זה. אני הולך לכתוב על הודו בשפה התרמילאית, לא בשפה המבוגרת, הכבדה, בשפה התרמילאית. אני הולך לכתוב על הודו בדיוק כפי שאני חוויתי אותה. ואני קפאתי למשך קיים, אני ראיתי את הספר שלה, ואמרתי, מה אני עושה בו בכלל? זהו, הקדימו אותי. אבל תקשיבו, אנחנו לא פותחים, אנחנו לא מקימים כאן סטארט-אפ, אנחנו לא מקימים חברה. אנחנו בסך הכל מספרים את הסיפור שלנו לעולם. אני אוהב תמיד לספר שב-2017, בשנה שהספר שלי יצא לאור, יצאו בעברית. לא מדבר על ספרים מתורגמים, בעברית, ספרות מקור על אודו, 5 ספרים. מאז ועד היום, יוצאו בעברית יותר מ-20 ספרים על אודו. האם הספר שלי הכי טוב מביניהם? אין לי מושג, לא קראתי את כולם. האם הספר שלי הכי מיוחד מביניהם? אין לי שמץ, לא קראתי את כולם, אבל אני יודע שאת הסיפור שהיה בתוכי. ושוב, הספר הראשון שלי הוא ספר עלילתי בדיוני, הוא לא מבוסס על המסע שלי. הסיפור שהיה בתוכי, רק אני הייתי יכול לספר אותו. שמאות אנשים יכתבו ספר שמתרחש בהודו, שיתרחש בצפון הודו, שיתרחש באותו כפר שהספר שלי מתרחש. את מה שהיה לי להגיד, רק אני יכול להגיד. ואם אני לא הייתי אומר את זה, אף אחד לא אומר את זה. יכול להיות הרבה דברים דומים. אבל אתם יודעים להגיד את זה. מבחינתי, אותנטיות היא שם המשחק. אנחנו חיים בעידן, וכנראה שמעתם אותי אומר את זה בפרקים אחרים, אנחנו בסוף 2023, אנחנו חיים בעידן שכבר כתבו על הכל, עשו סרט על כל, נושא, עשו סדרה על כל נושא, כתבו מאות ספרים על כל נושא. אם אנחנו כאן כדי לחדש, זו גישה שהיא בעיני קצת סטארט-אפיסטית, זו לא הגישה הנכונה. אנחנו כאן כדי לכתוב את הסיפור הכי טוב שיש בתוכנו. אני מבטיח לכם שאם אני הייתי כל הזמן מחפש את איך אני הראשון, ואיך אני מקדים, ואיך אני כותב על נושא שלא כתבו עליו, אני פונים אליי המון כותבים, ואומרים לי, הנה, אני רוצה לכתוב על X, Y, Y ו-Z, אף אחד לא כתב את זה עדיין, מה דעתך? אני אומר שדעתי לא רלוונטית, וזה שאנשים כתבו או לא כתבו על זה, זה לא רלוונטי, ואם מישהו כתב ספר על אודו, והספר על המחר, זה לא אומר שהספר הבא על אודו ירב מחר. בסך הכל יש לי סיפור להוציא. זה שהשוק מוצב, זה נכון. ברמה סטטיסטית, אני לא ער לחלוטין למספרים, אבל ברמה סטטיסטית, הכמות ספרים שיוצאים פר נפש במדינת ישראל, היא הכי גבוהה בעולם. באופן ודאי. זה העולם שאנחנו חיים בו. כולם רוצים לכתוב, הרבה רוצים לקרוא, הרבה אומרים לי כבר לא קוראים ספרים. תקשיבו, קוראים ספרים. אנחנו רק צריכים להבין איך להנגיש את הסיפור שלנו להמונים. כספר שלי יצא, אמרו לי, למה? אף אחד לא קורא במדינת ישראל. בסופו של דבר קראו את הספר. אז אני לא מאמין לזה שלא קוראים, אבל כן, השוק מלא בכותבים. אתם יכולים לראות לפי כמות האנשים שמאזינים לפודקאסט הזה, וליוטיוב. אני אפילו הייתי מופתע מזה בהתחלה כשהתחלתי את המסע שלי לפני כך וכך שנים. אבל הפחד הזה הוא חיצוני והוא טבעי לחלוטין, ההשוואות האלה שאנחנו יוצרים. ועכשיו בואו נדבר על הפחד השלישי שהוא פחד פנימי, וזו השאלה על מה אני אכתוב. וזה מתחבר לדבר, למה שפתחתי איתו את הפרק הזה. אנחנו כל הזמן מחפשים את הדבר הנכון לכתוב עליו. על מה עדיין לא כתבו, איפה אני יכול להציג את עצמי בצורה הכי טובה. מה הכי נכון, מה הכי מדויק, רגע, אני כותב בשני סגנונות כתיבה, לאיזה סגנון יש יותר קהל? מבחינתי זה כבר לא חיצוני אלא פנימי, כי אני שואל את השאלה, אני שואל את עצמי על מה אני אכתוב. ואני רוצה להתחבר למה שאמרתי בתחילת הפרק. הקו המניע שלי, ככותב, כיוצר, כמלווה כתיבה, כמדריך סדנאות, זה מה הכי מרגש אותי. אחד האתגרים, ודיברתי על כך לפני כמה ימים בהדרכת יוטיוב אחרת, אחד האתגרים שאני אוהב לתת לכותבים שאני מלווה זה בואו נכתוב 15 נושאים, בואו נכתוב 15 רעיונות, נשים אותם בצד, רק שיהיו שם. אחרי שאנחנו כותבים את ה-15 נושאים, בואו נסתכל על הרשימה ונשאל את עצמנו על מה הכי מתחשק לי לכתוב, על מה הכי בא לי. כן, זה יכול לשבור לכם קצת סיגמות לגבי מה זה בא לי, מה זה מתחשק לי. אבל מבחינתי זה הקו המניע, שוב, כמו שאמרתי, כתיבה היא רגש, היא תשוקה, היא פן, היא אמורה לרגש אתכם. אם אתם ניגשים לכתיבה כאיזושהי מטלה או משימה, כנראה משהו בגישה לא נכון. הדבר שאני הכי אוהב והכי נהנה ממנו בכתיבה שלי, זה להתעורר בבוקר, יחד עם הדמויות שלי, ולגלות מה קורה להן, מה יעלה בגורלן. אני והדמויות יודעים בערך אותו דבר, ויחד איתן אני יוצא למסע גילוי. זה הדבר שאני הכי נהנה ממנו והכי מתרגש ממנו, בכתיבה שלי. ואני כל הזמן פוגש את זה אצל כותבים, שמנסים לגשת לכתיבה עם מקום מאוד לוגי, 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 ורק כשאנחנו קצת מזיזים את הלוגיקה הצידה, מנסים ליצור תנועה אינטואיטיבית וחופשית, הם כל כך מופתעים, א', מהטקסטים הנפלאים שיוצאים להם, וב', מההנאה שלהם, הם פתאום מתרגשים. והרבה מאיתנו ככותבים, זה ישמע קצת מוזר להגיד, אבל הרבה מאיתנו ככותבים, קצת שכחנו מה זה להתרגש מהכתיבה. הרי מתי התחלנו לכתוב? התחלנו לכתוב בינינו לבין עצמנו רק בשבילנו. ועכשיו כאנשים בוגרים, הלוגיקה משתלטת על חיינו בכל כך הרבה דברים, אבל אני מנסה בכל כוחי, ואני אדם מאוד מאוד לוגי בחוץ. אבל כשזה מגיע לאומנות שלי, לכתיבה וליצירה, אני מנסה להניח את הלוגיקה בצד כמה שיותר רחוק, ולהתנהל ממקום אינטואיטיבי. בעיניי, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. אז הפחד הפנימי של מה נכון, מה לא נכון, אני חושב שאפשר לפתור את הפחד הזה באמצעות אינטואיציה, לזרום. וכשאנחנו זורמים, וזה יתחבר רגע לנושא הבא שאני מדבר עליו, זה יצא עקום. ובחינתי הפחד הרביעי שאני אדבר עליו, זה הפחד של עמידה מול קהל. לפני כמה ימים פנה אליי כותב, שאני מלווה כבר תקופה, והוא בעצמו באיזשהם תהליכים של הקמת עסק, בחור נפלא ומאוד מיוחד, מאוד רגיש, כותב נפלא, והוא שאל אותי, נבוא, כשאתה מדבר, אני צופה ביוטיוב שלך ובפודקאסט שלך, ואתה מדבר, וזה נראה שכשאתה מדבר איתי בתהליכי הליווי, וכשאתה מדבר למצלמה או למיקרופון, זה אותו נבוא. איך אתה עושה את זה? כי כשאני מדבר למצלמה, או כשאני, הוא לא דיבר על הכתיבה, הוא דיבר על המצלמה, ואני רוצה רגע להעביר את זה לעולמות הכתיבה, הוא אמר, כשאני מדבר עם המצלמה, אני אדם אחר. איך אתה מצליח ליצור את האיזון הזה? ומבחינתי זו האמנות של האוקם. זה יצא עקום. ואני תמיד אוהב להגיד שאחד הדברים שלמדתי על עצמי בשנים האחרונות, זה שבעבר הייתי כל הזמן רוצה שהכל יהיה מושלם. זה בא לידי ביטוי דרך הפודקאסטים שהקלטתי, זה דרך אגב אחת הסיבות שהיה מי שככה עוקב מקרוב, הייתה שנה וחצי בלי פרקים. איפשהו בתחילת, לדעתי, 22 עד אמצע 23, שהייתה עצירה, לא הוקלטו פרקים. כי חיפשתי את השלמות ולא מצאתי אותה. ואני בעצמי עובר מסעות של שחרור, כולנו עוברים מסעות של ככה שחרור, ולא להיות קשים עם עצמנו יותר מדי. והשאלה שלו ככה, לקחה אותי דווקא לא לעולמות לעמוד מול קהל, אלא עולמות הכתיבה, אנחנו עדיין חווים את הפחד הזה של עמידה מול קהל, ורגע, אני כותב ככה, אבל זה לא יוצא אני, תנו לעצמכם את המרחב להתרגל. אני תמיד אומר, אני אשווה את זה רגע לצילומים, הפודקאסט הראשון שלי, כשאני מאזין לו היום, על הפנים, כשאני מאזין לפודקאסט העשירי שלי, על הפנים, כשאני מאזין לתכנים אחרים שצילמתי לסדנאות, יש לי את כל הסדנאות שלי מצולמות 8 שנים אחורה, לפעמים אני חוזר ומאזין ורוצה עוד את הדרך, על ההיסטור, בחוויה שלי על ההיסטור. כי זה משפט מאוד יפה שלמדתי. כשאני מרגיש 80%, הצד השני מרגיש 100%. הצד השני לא יודע מה 80, 70, 90, 100% שלי. בחוויה שלו מקבל אותי ב-100%. זה שאני מסיים את ההקלטה ואומר, זה היה 80% אני, זה לא היה מדויק. הצד השני לא יושב עם מחברת ועט ומחפש את השגיאות ואת ההערות. אז מה שאני בא להגיד לגבי הכתיבה זה שהפחד שלנו זה שזה לא יצא מושלם. אני כאן כדי להגיד, זה לא יצא מושלם. זה יהיה עקום, זה יהיה צולע, שגיאות כתיב, חוסר אחידות בטקסט, חוסר היגיון לפעמים בטקסט, זה בסדר. אני תמיד אומר, הייתם צריכים לראות את הטיוטה הראשונה של הספר שלי, ממש הראשונה, זה היה על ההיסטור. היה על ההיסטור טוב, היה שם סיפור טוב, גולמית זה היה טוב, אבל תסמכו על הדבר הגולמי הזה. תבינו שיש פה פרוסס, זה אמור להיראות עקום, ובסופו של דבר, הדברים התחילו להתחבר. זה הפחד מאוד גדול שלי בתחילת הדרך, גם כי כותב וגם כי יוצר, אני הרי מצלם המון ואני מעביר המון תכנים, יש לי איזושהי משימה בעולם, שהיא להעביר כמה שיותר ידע החוצה. אני מאמין שיש לי המון ידע בראש, ומאוד מאוד חשוב לי להעביר אותו החוצה. וכל מה חיפשתי איך זה ישלם, והבנתי שאני מונע מעצמי להוציא את הידע החוצה שאני מחפש שלמות. עד היום, אני אומר את זה בכנות, הפרקים של הפודקאסט לא מושלמים, יש לי פה ושם טעויות בעברית, אני יכול להגיד 3 במקום 3, 3 במקום 3, אז מה? טעיתי ב3 במקום 3, אני עכשיו אעצור את ההקלטה, אנחנו 19 דקות לתוך הפרק, ואתחיל מחדש? אני תמיד אוכל למצוא מקום להשתפר בו, אני כן בעד שיפור, אבל אני לא מחפש את השלמות, בשום דבר, אני יודע שה-80% שלי, הצד השני יחווה את זה כ-100%. אז אלה 4 פחדים שדיברתי עליהם, באמת חילקתי את זה, 2 פחדים חיצוניים ושני פחדים פנימיים, הפחד הראשון החיצוני, מה יחשבו, את מי אני מעניין, כלומר, אני כל מפחד מאיך שזה יתקבל, הפחד השני, זה גם הפחד של איך זה יתקבל, אבל בתפיסה אחרת קצת, שהיא פחות איך אני אתקבל, אלא איך הספר יתקבל, העולם הזה כל כך מוצף, איך אני יכול לחדש, באמת המפתח בעיניי זה אותנטיות, ושני הפחדים הפנימיים יותר, שזה על מה אני אכתוב, מה נכון לי ומה מתחשק לי לכתוב, והפחד הרביעי זה באמת על לעמוד מול קהל, גם בכתיבה אנחנו עומדים מול קהל, הקהל עדיין לא קיים, הקהל הזה דמיוני, אבל אל תשכחו שגם כשאני מקליד לכם את הפרק הזה, ברגע זה, אני נמצא במשרד שלי, אני לבד. אף אחד לא מאזין, אף אחד לא נותן לי פידבק בלייב, אני פה לבד עם עצמי. אז זה בסך הכל להתרגל, ולהילחם על להעלות את הביטחון שלנו לגבי כל ארבעה הפחדים, כל ארבעת הפחדים האלה, כלומר הם טבעיים לחלוטין, הם הרבה מהם כאן כדי להישאר, שלא תחשבו שהיום אין לי פחדים, הפחדים אולי משתנים, הם אולי פחדים אחרים, אבל הם עדיין קיימים ונוכחים. ועד כאן הפרק הזה, כרגיל אנחנו נפגש בפרק הבא, ששעת כתיבה, להתראות.
האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.